המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
דמוקרטים, פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטי מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורח שלנו הפעם הוא דוקטור יונתן לוי, חוקר בלונדון סקול אוף אקונומיקס ועמית מחקר במכון מולד, וגם מלמד באוניברסיטת רייכמן. שלום לך דוקטור לוי ותודה שאתה איתנו.
שלום, תודה על ההזמנה.
אנחנו שמחים שבאת. נצלול ישר לנושא שלנו. במאמר שלך עם שי אגמון, אתם מייחדים את הפופוליזם הישראלי מהפופוליזם בעולם, ואומרים שהפופוליזם הישראלי הוא ביטחוני, לעומת בעולם שהוא מבוסס על אי-שביעות רצון בהיבטים של כלכלה ותרבות. תרצה להסביר לנו את זה?
כן, אז קודם כל נראה לי ששווה להתחיל מהשאלה מה זה בכלל פופוליזם, כי לאנשים יש איזושהי הגדרה בראש שבה הם, אתה יודע, משתמשים ביומיום שלהם כשהם אומרים על מישהו שהוא פופוליסט, שהיא קצת שונה מהאופן שבו אנחנו מבינים את המושג הזה במחקר. אז מבחינתנו, במדע המדינה, פוליטיקאי פופוליסט הוא פוליטיקאי שמספר לציבור באותה מדינה שבה הוא פועל, סיפור מסוים לגבי מה שקורה בחברה. כן? והפוליטיקאי הפופוליסט מספר סיפור שלפיו החברה שלנו מחולקת לשתי קבוצות, ושתי קבוצות בלבד. מצד אחד, אליטה רעה ודורסנית, חורשת רעה, שכל היום מה שהיא עושה זוממת כיצד למנוע מהעם לממש את רצונותיו. ומהצד השני, אותו חלק באוכלוסייה שהפופוליסט מכנה אותו העם האמיתי, הוא מתייחס אליו בתור העם האמיתי והאותנטי, שככה מבטא בערכים שלו את הזיקה החזקה והאמיתית למסורת של האומה, להיסטוריה של האומה. עכשיו, הטריק בחלוקה הזו זה שתומכיו של הפופוליסט הם תמיד העם האמיתי, ומתנגדיו של הפופוליסט תמיד מתויגים כחלק מאותה אליטה זדונית ורעה שמנסה לחתור תחת יסודותיה של המדינה, וגם מזדהה עם אויביה של המדינה. אז זאת החלוקה הבסיסית.
והפופוליסט עצמו הוא כמובן נציג העם האותנטי, והוא חלק מהעם האותנטי.
בדיוק. וכל מי שמתנגד אליו מתויג ישר, בלי קשר למוצאו, למצבו הסוציו-אקונומי, אפילו הרבה פעמים לעמדותיו האידיאולוגיות, מתויג ישר כחלק מאותה אליטה. וזה בעצם יוצר איזושהי הבחנה בין שני סוגים של אזרחים. יש לך את הצרפתים האמיתיים, תומכיו של הפופוליסט, ואת הצרפתים הלא אמיתיים. אלה שיש איזו כוכבית לצד השייכות שלהם למדינה שלהם, או את ההונגרים האמיתיים ואת ההונגרים הפחות אמיתיים. עכשיו, בהרבה מאוד מדינות ברחבי העולם, סוג החרדות, הקשיים, הצרות שהפופוליסטים, שתנועות פופוליסטיות שואבות מהם את כוחם, הם אכן חרדות שקשורות לשינויים תרבותיים, למגמות כלכליות. זה יכול להיות העובדה שהחברה הופכת ליברלית יותר, הטרוגנית יותר, לבנה פחות, דתית פחות, או זה יכול להיות אי שוויון שהולך וגובר בתוך הרבה חברות. זאת אומרת, אנחנו מזהים שיש חשיבות מכרעת למתחים שקשורים בסוגיות תרבותיות וכלכליות. עכשיו, הסוגיות הללו קיימות גם במדינת ישראל, וקשורות בכל מיני דרכים עקיפות וישירות גם לגרסה המקומית שלנו של פוליטיקה פופוליסטית, שפורחת מאוד כאן ב-15 שנים האחרונות. אבל במחקר שלנו, ארוך השנים בנושא הזה, כבר מ-2016, אנחנו מזהים באופן עקבי שהדאגה או החרדה הראשית שמזינה פוליטיקה פופוליסטית בארץ ומשמשת פוליטיקאים פופוליסטים בבואם לחלק את העם לשני חלקים, עם אמיתי מול אליטה זדונית, זה הנושא הביטחוני. אלה חרדות ביטחוניות, דאגות ביטחוניות, תוכן שקשור למצבה הביטחוני של מדינת ישראל ולסכסוך ארוך השנים שלה עם שכנותיה. וכך אם אתה מסתכל על אירופה, ואתה רואה שהפופוליסט הממוצע שם יאשים את יריביו בכך שהם הורסים את התרבות הלאומית, או מביאים לתוך המדינה מאגרים שהורסים את המורשת שלה ואת הערכים שלה, או מדבר על הניצול הכלכלי של האליטה, כן? שוב, נושאים תרבותיים וכלכליים. בארץ אתה תראה שוב ושוב ושוב שהנושא הכלכלי כמעט לא קיים ברטוריקה פופוליסטית אצלנו. להפך, הסיפור הפופוליסטי אצלנו הוא שהכל טוטים, כן? שהמצב הכלכלי הוא מזהיר ושמי שמתלונן עליו הוא חמוץ, נכון? מעידך, היריבים הפוליטיים של הפופוליסטים מוקעים פעם אחר פעם כמי שמזדהים עם האויב, שמשרתים את האינטרסים של האויב, ושמסוכנים ממש לעצם קיומה של מדינת ישראל, כן? אז כשנתניהו למשל מדבר על המוחים נגד הרפורמה המשפטית, הוא לא מאשים אותם בכך שהם טועים, הוא לא מאשים אותם בכך שהמדיניות שהם מציעים היא שגויה, לא, הוא אומר, המוחים חוברים לאיראן ולאשף. כן? והבן שלו אומר באותם ימים, המוחים הם לא אנרכיסטים, הם טרוריסטים, כן? וניסים וטורי מהמפלגה שלו, מסביר שהם זרוע ביצועית של החמאס, הם זרוע הפגנות של החמאס.
אבל מצד שני, כבר ב-1997 או 8, נתניהו לוחש לרב כדורי, השמאל שכח מה זה להיות יהודים.
כן.
שזה דווקא בצד התרבותי יותר.
כן. ככה נזכר, האמת שזו דוגמה מצוינת, כי זה ביטוי אולטימטיבי הרי לפוליטיקה פופוליסטית, נכון? היריבים שלי זה לא שאני פשוט לא מסכים איתם, או שהם אפילו מאוד מאוד טועים, אלא שהם אינם יהודים, שיש משהו פגום באופן עמוק בשייכות שלהם לקולקטיב שהם תופסים את עצמם כשייכים אליו, כן? הם חושבים שהם יהודים, אבל הם לא באמת יהודים. המפתח פה נמצא במשפט השני, בלחישה המפורסמת הזאת באוזנו של הרב כדורי. נתניהו מסביר לרב כדורי למה השמאל שכח מה זה להיות יהודי, וכאן מגיע הסבר הביטחוני. הוא אומר כי הם מוכנים לסמוך על ערבים בנושאי ביטחון. זאת אומרת, גם האופן שבו הוא מחריג את מתנגדיו הפוליטיים מתוך הקולקטיב של העם היהודי, זה קשור לא לכך שהם, לא יודע מה, לא רואים בעצמם יהודים, לא מדברים עברית, לא שומרים על המסורת כפי שהוא תופס אותה, כן? זה לא העניין. העניין הוא מבחינתו, כי הרי גם נתניהו הוא לא איזה יהודי מסורתי גדול, כן? העניין הוא מבחינתו, הם לא שותפים לתפיסתי הביטחונית, ועל כן הם יהודים עם כוכבית.
באותו מאמר אתם עוד אומרים שהפופוליזם הישראלי הפך במידה רבה למיינסטרים של הפוליטיקה הישראלית וכולל את כל מפלגות הימין בכנסת.
כן.
אז זה לא דבר שהוא מובן מאליו, כי אם הם בשלטון, אז כנראה שהם הצליחו להנחיל את זה למספיק שחקנים פוליטיים.
כן, אז ברוב המדינות, שוב, אם אנחנו מסתכלים על הגל הפופוליסטי ששוטף את העולם ב-20 השנים האחרונות, ברוב המדינות אתה תמצא מפלגת ימין או שמאל, ברוב המדינות זה ימין, מפלגה אחת גדולה, לפעמים איזושהי מפלגת ימין פופוליסטי קיצונית ממנה שככה שוכנת לצידה ומשתפת איתה פעולה. המצב של ישראל בין 2010 ל-2020, שבה בעצם כל המפלגות ששייכות לגוש הימין האידיאולוגי, הן מפלגות פופוליסטיות, ואני מזכיר, זה ישראל ביתנו, זה הבית היהודי כפי שהם נקראו בזמנו, וזה הליכוד שהופכת פופוליסטית יותר ויותר לאורך העשור הזה. זה המצב שהוא אין לו כל כך אח ורע במקומות אחרים בעולם, זאת אומרת, ממש אנחנו רואים במחקר ששלוש המפלגות האלה מאמצות גם מדיניות פופוליסטית, כן? כלומר, כזו שמפרקת בשם האינטרסים של אותו עם אמיתי, מפרקת את מוסדות הדמוקרטיה, אבל גם עושה דלגיטימציה מוחלטת גם למיעוטים וגם לכל מי שמתנגד אליה. אנחנו לא רואים הרבה מקרים שבהם כל המפלגות של גוש פוליטי מסוים מצטרפות למגמה הזאת. היום המצב הוא שונה. היום אתה יכול למצוא גם את חלק מהמפלגות האלה כבר שונות, ישראל ביתנו היום כביכול בצד השני, במידה רבה מרסנת את המאפיינים הפופוליסטיים שלה, אבל היום אתה רואה גם אופציות בתוך האופוזיציה הישראלית של ימין ליברלי, שמחויב עדיין להפרדת רשויות, עצמאות בית המשפט, וגם לא משתמש בשפה הפופוליסטית הזאת. אבל אם מסתכלים על העשור שעבר, אז הוא באמת מסמן איזושהי טרנספורמציה שאנחנו לא מכירים בספרות מקבילה לה במדינות אחרות. כן? ממש שמחנה פוליטי שלם הופך לכזה.
יש פה ככה אמירה מובלעת מאוד מעניינת שאמרת, כי כשהזכרת את הבית היהודי, אז מי שעמד בראש הבית היהודי היה נפתלי בנט.
נכון.
שמאז כנראה שינה את טעמו, אבל אולי עוד נספיק לחזור לזה.
בסדר גמור.
אתה מדבר על הגל הגדול של הפופוליזם בעולם, ועם זאת, בשנים האחרונות, בשנים הממש האחרונות, איבדו מספר שליטים פופוליסטים את השלטון. ז'איר בולסונארו בברזיל, מורבייצקי בפולין, למרות ששם זה לא כזה פשוט, כי הנשיא עדיין שייך או מקורב למפלגת חוק וצדק, הנשיא נברוצקי. אז החיים שם קצת יותר מורכבים,
כן.
ולאחרונה, מלנו, יותר מויקטור אורבן שהפסיד את השלטון בהונגריה. האם המשמעות היא שמה שאתם קוראים הציר הפופוליסטי בעולם נמצא בנסיגה, או שהוא פשוט לובש צורה אחרת? ועוד שאלה על זה,
כן.
ומה זה אומר לגבינו אם בכלל?
אז ככה, אני חושב שמוקדם עוד לדבר על ניצחון מחודש של הדמוקרטיה הליברלית, של כוחות ליברליים ברחבי העולם, כי אנחנו בעיצומו של הגל, מי יודע, אולי אנחנו אפילו בתחילתו, אולי אנחנו אפילו בתחילתו התמימה יחסית, כן? ואנחנו צפויים לחזות בעלייתם של כוחות אנטי-דמוקרטיים הרבה יותר אלימים, הרבה יותר אגרסיביים, הרבה יותר מסוכנים בשנים הקרובות. זאת אומרת, אני לא רוצה מלב המגמה לנסות לחזות בדיוק כיצד היא תתפתח בשנים הקרובות, אבל מה שברור הוא שעברנו את שלב ההלם הראשוני, כן? 2015, 2016, 2017, כשנרשמו עוד ועוד ניצחונות פופוליסטים ברחבי העולם, של כוחות פופוליסטים לאומניים אנטי-ליברליים, בראשם ארצות הברית כמובן, אז מחנות ליברליים ברחבי העולם, ימנים ושמאלים כאחד, נכנסו לאיזשהו הלם. כן, לא ידעו, קודם כל לא שיערו שדבר כזה יקרה, מתוך איזשהו זלזול ואדישות, אני חושב, למצבה של הדמוקרטיה, וזו הנחה שהיא תגן על עצמה. אבל עברו כבר מאז 10 שנים, והרבה מאוד כוחות ברחבי העולם, והרבה מאוד אזרחים, כן, לא רק פוליטיקאים, נערכו להשיב מלחמה, כן, בקרב הזה על עתיד הדמוקרטיה. ולכן אנחנו רואים עוד ועוד מדינות שבהם היום נרשמים ניצחונות מצד מי שהם מעורבים בתגובת הנגד, לעליית הפופוליזם, וכן, ולכן בשנים האחרונות אנחנו רואים כמה מהמדינות שעברו שחיקה דמוקרטית הכי משמעותית וקיצונית בעולם, והפכו אפילו לסמל כזה, כמו פולין והונגריה, עוברות איזשהו תהליך הפוך. אבל שוב, כפי שלימדה אותנו ארצות הברית עם עלייתו של ביידן, ואז חזרתו של טראמפ, הסיפור הזה הוא לא חתום וגמור. פעמים רבות כוחות פופוליסטים כשהם מושלחים לאופוזיציה, הם חוזרים כשהם רדיקליים יותר, חכמים יותר, מתוכננים יותר. טראמפ הוא דוגמה טובה לזה. אז הייתי מציע גם
לגבי... אנחנו אולי. נתניהו שהפסיד את השלטון ב-2021, חזר ב-2022.
עם הרפורמה המשפטית.
עם ההפיכה המשטרית.
ההפיכה המשטרית, ושלל חוקי לוויין אחרים, שאנחנו רואים אותם עוברים בכנסת ממש בימים אלה. נכון, כשאתה מבין שאתה יכול לאבד את השלטון, אז אתה חוזר לשם ומנסה למנוע מעצמך לאבד את השלטון בעתיד, כן? זאת אומרת, לחסל את הסיכויים של התרחיש הזה לחזור על עצמו, אבל בהחלט חשוב לא להתעלם מההישגים הגדולים גם של תנועות דמוקרטיות. הזכרת את ברזיל, פולין היא דוגמה טובה, הונגריה היא דוגמה טובה, צ'כיה זה גם כבר הספיק להתהפך מאז, ארצות הברית זה הספיק להתהפך מאז, אז אנחנו עדיין בעיצומו של המאבק.
כן, יש נוטים לחשוב שהסטייה החדה לפופוליזם בישראל החלה בתקופת הכנסת ה-20, 2015-2019, ובעיקר מאז הגשת כתבי האישום נגד נתניהו ב-2019. אבל אתם טוענים שהמופעים של פופוליזם החלו כבר בתקופת הכהונה הראשונה של נתניהו, והזכרנו מקרה אחד בשנות ה-90, אבל בעיקר אתם מדברים על כך שזה פרח, אם אפשר לומר, מאז שובו לשלטון ב-2009.
נכון, אז אני חושב שאין ספק שהיו פה, היו פה כמה פרקים לעליית הפופוליזם בישראל. נתניהו היה פופוליסט מובהק כבר בשנות ה-90, הנאום שלו, הם מפחדים למשל, מה זה הנאום הזה? זה נאום שהוא נסע בעצם נגד התקשורת, הרבה אנשים שוכרים כבר את הקונטקסט, זוכרים רק את הסלוגן הקצוב, אבל זה בעצם, זה נאום שלו נגד התקשורת, וגם אז היו לו התנגשות רבות, גם עם החוק, גם עם המוסדות המשפטיים, כמובן הדלגיטימציה של כל מי שלא מסכים איתו, כן? שהוא מוגדר מחדש כבוגד, הוא כזה שלא שייך באמת ובתמים לעם היהודי. אז זה כבר קרה בשנות ה-90, אבל החל מ-2010 אנחנו רואים יותר ויותר כוחות בימין הישראלי, מאמצים גם תפיסת עולם האנטי-ליברלית, שזרה לחלק גדול מאוד ממחנה הימין עד לאותה תקופה, שיש לו מסורת דווקא ליברלית ארוכת שנים ומפוארת, אז הם גם מאמצים רעיונות האנטי-ליברליים, וגם רטוריקה פופוליסטית, וזה קורה גם בתוך הליכוד, בעיקר עם התחזקותו של הלובי המתנחלי בתוך המפלגה, כלקח מההתנתקות, אבל זה קורה גם בישראל ביתנו, כן? ועדת החקירה נגד ארגוני זכויות אדם, שהייתה יוזמה של ישראל ביתנו, אין נאמנות, אין אזרחות, המשוואה הזאת שליברמן יצר נגד אזרחי ישראל הערבים באותה תקופה, והקמפיין המכונן של אם תרצו נגד הקרן החדשה לישראל, באותם שנים, 2010-2011, שהפך למעין מודל שאחרי זה שוחזר עשרות רבות של פעמים בפוליטיקה הפופוליסטית בישראל, לקח בעצם ארגון ליברלי, ארגון זכויות אדם, לא כל כך מוכר עד לאותה תקופה, והפך אותו בעצם לאיזשהו דמון, לאויב האומה, דבר שצריך לפחד ממנו, והוקעה שלו כבעצם משטאפ של חמאס, כן? אז כל הדברים האלה קרו באותה תקופה, ולאט לאט בהדרגה חדרו לתוך הליכוד. לליכוד לקח זמן לעבור את הטרנספורמציה הזאת, וגם לנתניהו עצמו. הוא באותם ימים, כשישראל ביתנו מגישה הצעות חוק להחלשת העצמאות של מערכת המשפט, מתייצב לימינה של מערכת המשפט ומסביר כמה הוא מוכיר את העצמאות שלה, אבל הוא יודע גם, נתניהו באותו פוליטיקאי מאוד חכם ומתוחכם, הוא יודע להגביר את הווליום הפופוליסטי שלו ולהחליש לפי הצרכים הפוליטיים, אז יש לו גם לא מעט התבטאויות פופוליסטיות באותם ימים, אבל זה מגיע כמובן לאיזושהי נקודת מפנה ב-2015, הבחירות שבהם הוא התיר כל רסן, היום זה נשמע, אתה יודע, זה נשמע כמו התבטאות מעודנת יחסית, הערבים נוערים לקלפיות, או הכינוי של המחנה הציוני בתור מחנה אנטי-ציוני וכל מיני דברים אחרים שהוא עשה באותה תקופה.
והחמאסניק ששואל איך מגיעים לירושלים, והוא אומר לו, תפנה שמאלה.
בדיוק, או כן, ויוסי יונה, המועמד של המחנה הציוני באותה תקופה, מתויג כתומי חמאס, וכן הלאה, יש הרבה דברים קורים סביב 2015, אבל זה קורה בעצם לפני ההסתבכות של נתניהו עם רשויות החוק. אז אנחנו רואים במחקר כן קפיצה מאוד משמעותית ברגע שלנתניהו עצמו יש אינטרס אישי בזעזוע המערכת ופירוק שלטון החוק במדינת ישראל, אבל צריך לזכור, זה התחיל גם מבחינתו האישית, המפנה הזה כבר התחיל שנה לפני, כי הוא אדם שאל האינסטינקטים שלו, והוא מאוד טוב בהפעלה שלהם, והוא גם יודע שזה מאוד אפקטיבי לו אלקטורלית, וברגע בעצם שהוא נפרע ממפלגות המרכז בקואליציה שלו, והקואליציה שלו היא על תהרת מפלגות ימין וחרדים, עם נוכחות מרכזניקית ככה חלשה או לא קיימת, אז הוא בעצם פונה לחלוטין, לסוג הזה של הפוליטיקה, וכשמתווספים לזה, מתווספות לזה הבעיות האישיות שלו, אז כבר אנחנו רואים הקצנה מאוד מאוד מהירה בשנים שלאחר מכן.
מזכיר לי את טראמפ. במידה רבה, גם הנושא האישי שלו.
כן, מאוד משפיע.
עמדתו לדין וכולי, משפיע. נחזור רגע אחד לנפתלי בנט, שהוא המועמד המוביל כרגע מול נתניהו. אתם מביאים דוגמאות להתבטאויות פופוליסטיות של בנט בתקופת היותו שר החינוך, ואני שואל, שינה את דרכיו או שאנחנו הולכים מן הפח אל הפחת? אני אגיד לך, כאילו אני יכול להסתכל על על המספר חודשים שהוא היה ראש ממשלה ולהגיד שינה את דרכיו, אני רק לא יכול לשכוח שהוא היה שם אז עם 6 מנדטים ונשען על כידוניו במרכאות כפולות ומכופלות של יאיר לפיד.
כן. אז נפתלי בנט הוא דמות מאוד מעניינת, אני חושב, ממש ברמה העולמית, וגם נכתבו על זה כמה מאמרים מעניינים בשנים האחרונות. כי אנחנו הרבה פעמים רואים את הטרנספורמציה בכיוון ההפוך. אנחנו רואים פוליטיקאי שהוא פוליטיקאי ימין מיינסטרימי, זאת אומרת עדיין שותף לקונצנזוס של הימין הליברלי ארוך השנים, שפונה לכיוונים פופוליסטיים אנטי-דמוקרטיים. אורבן הוא דוגמה כזאת, אבל יש גם רבים אחרים. נפתלי בנט עושה בשנים האחרונות את המסלול ההפוך. אם מסתכלים על העשור הקודם, 2010 עד 2020, אז נפתלי בנט היה היבואן מספר אחת של פוליטיקה פופוליסטית לתוך המיינסטרים הישראלי. זה אין ספור התבטאויות שלו בכל תפקיד שהוא היה בו, וגם חקיקה, זאת אומרת, גם האשמה המתמדת של כל כלי תקשורת שמבקר אותו, של כל ארגון חברה אזרחית שמוציא דוח לא מחמיא לגבי הפעילות שלו, וכן הלאה וכן הלאה, האשמה של כל אלה, כל הזמן, בבגידה ובהזדהות עם האויב, זה היה ממש הלחם וחמאה של נפתלי בנט והילד שקד. מהרגע הראשון שהם נכנסו לפוליטיקה, הם היו מאוד חזקים בדבר הזה, וגם כמובן חקיקה, חלק גדול מאוד מההפיכה המשטרית והחוקים שמרכיבים אותה, זה חוקים שהמקור שלהם זה ברעיונות שנולדו בבית היהודי בתקופתו של נפתלי בנט. אז הוא יכול בהחלט לרשום על שמו, יש לו מניות רבות בעלייה של הפוליטיקה הזאת בארץ, פוליטיקת הכיתוב והשיסוי והדלגיטימציה, אבל מהרגע שלפחות הוא נזקק פוליטית לשותפות עם הכוחות שהוא עד לאותה עת צייר שוב ושוב כמי שהם לא לגמרי יהודים או אפילו מזדהים מהאויב ובוגדים במדינה, מהרגע שהוא נזקק להם, הוא משנה את הניגון שלו, והיום אי אפשר למצוא אצלו מאפיינים פופוליסטיים בכלל, עדיין תפיסת עולם ימנית שבחלקה אני מאמין היא אנטי-ליברלית, בייחוד לגבי התפיסה שלו למערכת המשפט וגם מה שאמור או לא אמור לקרות בשטחים מעבר לקו הירוק. אז אני חושב שעדיין
הוא, הוא גם תורח להדגיש כל הזמן, אני איש ימין, אני איש ימין.
כן, כי זה חלק מה, זה הקלף שלו, נכון? כי הוא אמור להביא מצביעים מימין, הוא לא כל כך עושה את זה, אבל זה לפחות מה שהוא אמור לעשות. אז מהבחינה הזאת אני חושב שיש לו עדיין קווים אנטי-ליברליים, אבל רטוריקה פופוליסטית הוא זנח לחלוטין. האם זה כי הוא הבין מה הנזק העצום שבפוליטיקה הזאת כשהוא הופנה נגדו, כן? ברגע שנתניהו הפנה את מערכת, את מכונת הרעל שלו הפופוליסטית כלפי נפתלי בנט, והוא הבין כל מיני דברים לגבי מה שהוא עשה, ייתכן, אבל יכול להיות שזה גם עניינים שקשורים לקונקטיורה פוליטית, נכון? פשוט למישהו צריך להישען עליהם. עכשיו, אז אני לא יודע, אני לא בטוח אם זה בן אדם שאפשר לבטוח בו שישמר את הקו הזה לאורך זמן, אבל מה שברור היום הוא שאין לו כבר את המאפיינים הפופוליסטיים שהוא ניחן בהם לאורך לא מעט שנים, ואתה יודע, גם אנשים יכולים להשתנות, שחקנים פוליטיים בהחלט יכולים להשתנות גם לכיוון הזה וגם לכיוון ההפוך.
קים ליין שפלי.
כן.
חוקרת שאתה מכיר. בעלת שם עולמי מאוניברסיטת פרינסטון, מדברת על מדינת פרנקנשטיין. קודם כל תסביר לנו מהי מדינת פרנקנשטיין, ולמה זה קשור אלינו.
כן. אז קים ליין שפלי יושבת באוניברסיטת פרינסטון, היא מבחירת החוקרות של שחיקה דמוקרטית ברחבי העולם, וספרה רודנות בחסות החוק יצא בהוצאת ברל כצנלסון בארץ לפני 3 שנים כבר.
תכף נדבר על אחרית הדבר שכתבת.
כן, ואני גם הייתי מעורב בהוצאה שלו, וכתבתי את אחרית הדבר, וזה ספרון קצר, דקיק, שמסביר ממש בקריאה של 25 דקות, חצי שעה, כיצד דמוקרטיות מתות במאה ה-21, ובמה זה שונה מהאופן שבו הם מתו במאה הקודמת. ושפלי היא מנתחת מאוד מאוד מוצלחת של האופן שבו מנהיגים נבחרים בימינו משתמשים בכוחם השלטוני, אחרי שהם זוכים באמון הציבור, כדי לפרק את מוסדות המדינה ואת מוסדות הדמוקרטיה. ואחת משיטות הפעולה שהיא מזהה בהמון המון מדינות בעולם שעוברות את התהליכים האלה, זה מה שהיא מכנה את ההיווצרות של מדינת פרנקנשטיין. אוקיי? פרנקנשטיין, המפלצת של פרנקנשטיין, כן, מהספר, מהסרטים שאנחנו מכירים, מה היא בעצם? היא חיבור של הרבה מאוד חלקי גופות, שהצירוף שלהם ביחד יוצר מפלצת, נכון? זה הדמות שכולנו מכירים. שפלי אומרת, בדמוקרטיות שמתות במאה ה-21 קורה דבר דומה. כשמה שקורה זה שהכוחות הפופוליסטיים כשהם מגיעים לשלטון ומבקשים בעצם לפרק את המוסדות הדמוקרטיים, הם על מנת לשמור על מראית עין דמוקרטית, נתלים בכל מיני מנגנונים שקיימים כבר במדינות אחרות, כן? הם מאוד מאוד חשוב להם, בניגוד לכוחות אנטי-דמוקרטיים המאה ה-20, שאמרו ככה בצורה מאוד גלויה, אני בז לדמוקרטיה, דמוקרטיה זה לחלשים, דמוקרטיה זה ללוזרים, ולכן אני אפרק אותה. הכוחות האנטי-דמוקרטיים במאה ה-21 מציגים עצמם דווקא בתור אבירי הדמוקרטיה, אלה שיבואו לתקן אותה ולשקם אותה, ולקחת אותה מידי האליטות, נכון? אז אחד האופנים שבהם הם עושים את זה, ואורבן היה ממש מנהיג מצטיין מהבחינה הזאת, זה שהם באים ואומרים, גם לקהילה הבינלאומית וגם למתנגדים שלהם מבית, הנה אני הולך להעביר רפורמה משפטית, כן? שהיא תשפר את מערכת המשפט שלנו. ומה אתם רוצים ממני? אתם מאשימים אותי בכך שהיא לא דמוקרטית, ושהיא תחסל את הפרדת הרשויות במדינה, אבל אני, מה שאני עושה בסך הכל, זה מייבל פה מנגנונים שקיימים כבר בדמוקרטיות מהמעולות והמשובחות בעולם, כן? מה? ניו זילנד היא לא דמוקרטיה, קנדה היא לא דמוקרטיה, גרמניה היא לא דמוקרטיה, כן? ואנחנו ממש רואים, אני יכול להראות לך ציטוטים כאלה ב-20 שפות, וגם אצלנו, כשניסו להעביר את הרפורמה המשפטית ב-2023, נתלו פעם אחר פעם בדוגמאות שנלקחו מכל מיני מדינות, ניו זילנד וקנדה היו מאוד חביבות על רוטמן ושותפיו, ואז שפלי אומרת, כאן צריך מאוד מאוד להיזהר מהתחבולה הרטורית, למה? מכיוון שמה שאנשים האלה עושים, זה שהם לוקחים באופן מאוד מאוד סלקטיבי מנגנונים שאכן קיימים במדינות אחרות, אבל מנתקים אותם מהקונטקסט החוקתי שלהם. זאת אומרת, אם בקנדה קיימת פסקת התגברות, ואכן קיימת בקנדה פסקת התגברות, המחוקק הקנדי והאזרח הקנדי יודעים שהפסקה הזו מאוזנת על ידי אינספור מנגנונים אחרים בתוך המדינה הקנדית, שממשיכים להגן על זכויות האדם וזכויות האזרח וזכויות המיעוט, למרות קיומה של אותה פסקת התגברות, כן? יש חוקה, יש מגילת זכויות אדם, יש פרלמנטים מקומיים ושיטה פדרלית, יש בית נבחרים פדרלי עם שני בתים. זאת אומרת, בתוך הקונטקסט של קנדה, הפסקת התגברות איננה כל כך מסוכנת, כן? מכיוון שהיא מאוזנת על ידי מנגנונים אחרים. שפלי אומרת, ברגע שלוקחים רק מרכיב אחד ממדינה מסוימת, ורק מרכיב אחד ממדינה אחרת, ומצרפים אותם באופן מאוד מאוד סלקטיבי, בלי המנגנוני הגנה שעוטפים אותם במדינות שלהם, אז אנחנו מקבלים פרנקנשטיין, כי אנחנו בעצם יוצרים מפלצת שמורכבת מאיברים שהם לא קשורים יותר לגוף המקורי שמהם הם נלקחו, אלא באים לשרת את האינטרסים האנטי-דמוקרטיים של מי שמרכיב את אותה מפלצת. והדבר הזה ראינו אותו, מנסים אותו בישראל, ואני חושב שככלי רטורי, הוא כלי רטורי חזק. כי אנשים ששומעים את זה, אתה יודע, שומעים רעיון של רוטמן ברדיו, בדרך לעבודה בבוקר, והוא מרגיע אותם ואומר להם, מה שאני רוצה לעשות בישראל זה דבר שקיים כבר בקנדה. אז וואלה, זה דבר שנשמע די טוב. לכן אנחנו צריכים להבין לעומק את שיטות הפעולה של האנשים האלה, והיצירה של מדינת פרנקנשטיין זה אחת משיטות הפעולה החביבות עליהם.
כלומר, מה שהם מנסים לעשות לנו, זה למקד אותנו בפרטים, בלי שנראה את התמונה הכללית.
כן.
שלא נבין לאן הם לוקחים אותנו.
זה עוד הצעה מרכזית של שפלי בכל הכתבים שלה, וזה תמיד להסתכל על התמונה הרחבה. חלק מהשינויים החוקתיים, השלטוניים, שכוחות פופוליסטיים מנסים להעביר, כשהם נבחנים כשלעצמם במנותק משאר המהלכים, הם לא נראים כל כך מזיקים, וחלקם אפילו לגיטימיים, ואפשר היה לתמוך בהם אולי בקונטקסט אחר. הבעיה היא, שפלי אומרת, סוג המדינה, סוג המשטר שנוצר, כאשר כל עשרות ומאות השינויים האלה מתחברים אחד לשני. אומרת, תמיד שאלו את עצמכם, איזה מדינה נוצרת לי, כשאני מחבר את כל השינויים האלה יחד, והדבר שהיא מזהירה מפניו, זה צלילה תמיד אך ורק לאותה רפורמה נקודתית. גם בישראל, כשמסתכלים על כלל שינויי החקיקה שמנסים להעביר פה בשלוש שנים האחרונות, מבינים שזה הרבה יותר מאיזשהו תיקון נקודתי, אלא זה הרס שיטתי של כל מנגנון עצמאי, ושל כל מוסד שעשוי באיזשהו אופן להגביל את כוחה של רשות המבצעת, אם יהיה זה מבקר המדינה, או תקשורת, או בית המשפט, או אופוזיציה הפרלמנטרית, או תנועה אזרחית, או עמותה של מגזר שלישי, כן? אז ברגע שמבינים מה הקו שמקשר בין כל השינויים שהממשלה מנסה לעשות, אז נחשפת הסכנה במלוא חומרתה.
כבר הזכרנו את אחרית הדבר שכתבת לספר של לין שפלי, רודנות בחסות החוק. אתה מצטט שם את דוקטור הדס אהרון, שמבחינה בין פופוליזם של אידיאולוגיה לפופוליזם שהמטרה לבזוז את משאבי המדינה. למשל, פידס של ויקטור אורבן, אידיאולוגיה זה לא היה. זה היה
מאפיה שהגיעה לשלטון ורצתה את כספי האזרחים המשאבים של המדינה.
אבל אצלנו אתה אומר, באותה אחרי דבר, שיש שורשים רעיוניים עמוקים
כן.
לפופוליזם, בעיקר בקרב הימין המתנחלי. מצד אחד אתה אומר שהמשמעות היא שזה הולך להיות מאבק ארוך שנים והקואליציה הזאת מסוכנת במיוחד, אבל מצד שני אתה אומר שהיא גם פגיעה במיוחד, משום שהעמדות של רוטמן וסמוטריץ' לא מקובלות אפילו על חלקים בליכוד.
כן.
אז זה קצת סותר זה את זה.
כן, אוקיי. אז הכוונה היא כזאת, אנחנו, הדס אהרון, עמיתת מחקר איתי במכון מולד, היא עושה את ההבחנה הזו באמת בין מי שמונעים על ידי, מפרקים את המדינה הדמוקרטית-ליברלית מטעמים אידיאולוגיים, ומי שעושים את זה כי הם תאבי כוח וג'ובים וכסף. ובאמת במחקר, באופן כללי אפשר לחלק את השחקנים הפופוליסטים לשניים. יש את האופרטוניסטים מחד ואת האידיאולוגים מאידך. אני חושב הקואליציה הפופוליסטית בישראל, זאת אומרת, אם מסתכלים על, על, על כלל המפלגות שמרכיבות אותה, היא מערבבת בין שני סוגי השחקנים האלה. יש לך את השחקנים המושחתים, שרוצים לפרק את שלטון החוק בישראל, ואת כל המוסדות שיכולים להגביל את כוחם, כי הם פשוט רוצים להיות בשלטון לעד, ורוצים לחלק ג'ובים למקורבים, ולעשות מה שבראש שלהם כשהם בשלטון. אבל יש גם סוג אחר של פוליטיקאים, חשובים מאוד לתהליך הזה, שבאמת מגיעים בדרך כלל מהימין הדתי, הימין המתנחלי, רוטמן הוא כזה, סטרוקי כזאת, סמוטריץ' הוא כזה, הילד שקדי כזאת, בדרכה שלה, והם אנשים שיאמר, כנראה לזכותם, שהם לא אנשים מושחתים בכלל, מה שמעניין אותם זה, הם רוצים, המדינה שהם רואים לנגד עיניהם, היא מדינת ישראל שונה מאוד מהאופן שבו אנחנו מדמיינים את מדינת ישראל, ואני חושב שגם האנשים שהקימו את מדינת ישראל, דמיינו אותה, ובטח האופן שבו היא נשקפת ממגילת העצמאות. והם שחקנים אידיאולוגיים. הם דומים במובן הזה להרבה מעגלים, נגיד, אוונגליסטים שמקיפים דונלד טראמפ, שהוא עצמו אופרטוניסט גדול, אבל הוא כלי מאוד טוב למעגלים דתיים פונדמנטליסטיים בתוך ארצות הברית, והם דומים במידה רבה גם למשל למפלגת חוק וצדק הפולנית, כן? שגם לה יש אג'נדה דתית אנטי-ליברלית חזקה. אז, ושונים משחקנים כמו אורבן. למה זה חשוב ליצור את ההבחנה הזאת? כי שחקנים אידיאולוגיים נוטים להיות בעלי אורך נשימה גדול בהרבה משחקנים אופרטוניסטים. שחקנים אופרטוניסטים, אתה מסלק אותם מהשלטון, אתה ממוטט את המבנים המפיוזיים שהם בנו בתוך המדינה, וסביר להניח שהפירמידה הזאת השלטונית שהם בנו תתמוטט, כן? לעומת זאת, אנשים שמונעים על ידי חזון, בטח חזון משיחי, בטח חזון דתי, הם יספגו מכה, יספגו מפלה, אבל יעמדו מחדש על הרגליים, ואנחנו יודעים שיש להם כוח עמידה אדיר ונחישות מאוד מאוד גדולה, והיום בארץ יש להם גם הרבה מאוד מוסדות, כן? מכוני מחקר והוצאות ספרים, ובתי ספר למנהיגות, ותנועות נוער, אז יש להם גם את התשתית להמשיך לפעול לאורך הרבה מאוד שנים. אז מהבחינה הזו הם כוחות אנטי-דמוקרטיים מסוכנים יותר. מצד שני, יש בכך גם איזושהי פגיעות. כי הרבה פעמים האנשים האלה, הקבוצות ההיפר-אידיאולוגיות האלה, והפונדמנטליסטיות פונות לשפה פופוליסטית, כן? שמדברת על אליטות ועם אמיתי, ודבר שהוא מאוד אפקטיבי אלקטורלית, מכיוון שהחזון הסופי שלהם, התחנה הסופית של הרכבת הפוליטית שהם רוצים שכולנו נעלה עליה, הוא חזון מאוד מאוד לא אטרקטיבי עבור חלק מאוד גדול מאוכלוסייה, כולל אנשים שנמצאים כביכול בצד שלהם, של המפה הפוליטית, ולכן הם גם נזרים מאוד, בטח נגיד כוחות חרדליים, או כוחות ימין מתנחלי בארץ, לחשוף את האג'נדה שלהם במלואה, כן? לאן, איך הם באמת רוצים שמדינת ישראל תיראה בטווח הארוך, והם משתמשים בשפה שהיא מאוד מאוד קלה לעיכול יחסית, כן? עם, אליטות, אפילו מדברים בשפת זכויות אדם הרבה פעמים, בשפה מאוד לגליסטית על חוק, כשאנחנו יודעים שמה שמעניין אותם הוא הרבה הרבה יותר קיצוני ומפחיד מזה. והסיבה שהם עושים את זה, ולכן זה גם מופיע, זה שהרעיונות האלה הם הרבה פעמים מאוד לא פופולריים בקרב הציבור הרחב, ולכן השפה הפופוליסטית מאפשרת להם בעצם להסוות הרבה פעמים את האג'נדה ארוכת הטווח שלהם. ופה התפקיד של כוחות ליברליים, והם עושים את זה בהרבה מקומות בעולם, זה לחשוף בדיוק את אותם מניעים ארוכי טווח, ולהגיד לאזרחים, זו המדינה שבסופו של דבר הם רוצים שתחיו בה, כן? למרות שהם לא אומרים את זה עכשיו בפה מלא. ולהזהיר מפני הדבר הזה. וככל שהמגמות האלה האידיאולוגיות הולכות ונחשפות, אז אנחנו רואים גם נטישה של מצביעים את המפלגות האלה בהרבה מקומות בעולם, והליכוד, אני חושב, הוא דוגמה קלאסית לזה. הליכוד הפסיד כמות נכבדת של מנדטים, תלוי איזה סוכר אנחנו שואלים, אבל בין 5-7, על רקע ליל גלנט והפיכה המשטרית ב-2023. ובסקרים שמתבצעים כולל במכון שלכם פה ברייכמן, אנחנו רואים שערכית יש משהו כמו שליש המצביעי הליכוד שנמצאים הרבה הרבה יותר קרוב למצביעי מרכז ליברליים מאשר לשותפים מהימין הקיצוני של נתניהו. אז לדבר על התוכניות ארוכות הטווח, לחשוף את המניעים ואת מה שהגורמים הפוליטיים האלה רוצים לעשות בסופו של דבר למדינה שלנו, זה נקודה, זה שיטת פעולה אפקטיבית, וזה נקודה מאוד רגישה שלהם, כי לא סתם הם מסווים אותה לאורך הדרך.
דבר מעניין שאתה אומר באופן פרדוקסלי, שמצבנו הביטחוני יכול להיות מעכב, גם אם לא מגן, מפני התקבעות הפופוליזם בארץ. בגלל שהשירות בצבא מחייב התגייסות עממית רחבה וכו'. כתבת את זה לפני כ3 שנים.
כן.
אתה היום, 3 שנים אחרי, חושב אותו עדיין כך?
אני חושב שהזיקה של האזרח הישראלי ממוצע למדינה שלו, היא גבוהה מאוד, היא חזקה מאוד, סליחה, היא אינטימית מאוד, יש קשר הדוק מאוד בין כל מי שחי במדינה הזאת, לבין מוסדות המדינה והגורל שלה, בין היתר כי אנחנו מדינה צעירה, אבל גם מכיוון שאנחנו נדרשים להקריב הרבה עבורה, כן? אנחנו רוצים להגן עליה, אנחנו רוצים שהיא תתקיים בטווח הקצר, בטח בטווח הארוך, ואנחנו כולנו, גם בגלל השירות הצבאי, אבל גם בגלל מה שהחיים פה דורשים מאזרחים, אנחנו מעורבים מאוד במה שקורה לחיים המשותפים שלנו פה בישראל, ובטח במה שהממשלה עושה, כי זה עניין של חיים ומוות, ואנחנו למדנו את זה לצערנו על בשרנו כולנו בשנים האחרונות, ולכן אני חושב שרמת המעורבות האזרחית פה היא גבוהה בהרבה ממדינות אחרות שמתמודדות עם שחיקה דמוקרטית, ולכן יש פה הרבה פחות בעיות של אדישות אזרחית, למשל, בטח בקרב הציבור הליברלי, שהסוג המדינה שהוא רואה לנגד עיניו נמצא תחת מתקפה בשנים האחרונות, ואלה אתגרים שקיימים מאוד במדינות אחרות. זאת אומרת, ההונגרים, למשל, הם דוגמה די קיצונית לאדישות אזרחית קשה מאוד, שאזרחים התנערו ממנה רק שהיה כבר במידה רבה מאוחר מדי בתהליך של השחיקה הדמוקרטית שם. פה, שוב, בגלל סוג החיים שלנו בישראל, אני חושב שאנחנו שמים כל הזמן עין על מה שקורה בשלטון, לפחות חלק גדול מאיתנו, וזה חוזקה מאוד גדולה של תנועות אזרחיות בישראל. אנשים פה הם אכפתים מהבית באופן מאוד מאוד טבעי ואוטומטי.
אבל מצד שני, לפני פחות משנתיים, אתה כותב, המחנה הליברלי חייב להפנים ששום דבר, אפילו לא מצב חירום לאומי בממדים היסטוריים, לא יעצור את הימין האנטי-ליברלי בדרכו לשינוי פני המדינה. למעשה ההפך הוא הנכון, סביר להניח שככל שהקואליציה תרגיש שהיא מאבדת תמיכה ציבורית, כך היא תנקוט בצעדים אגרסיביים יותר, על מנת לבצר את כוחה ולהבטיח את הישארותה בשלטון.
כן.
אז זהו, אנחנו הולכים למלחמת אזרחים?
אני לא חושב שאנחנו הולכים למלחמת אזרחים, אבל אנחנו בהחלט רואים לנגד עינינו התנגשות בין שני חזונות סותרים של מדינת ישראל, כן? מהם הערכים הבסיסיים שלה, איך אמורים להיראות החיים בה, איך ייראה העתיד שלה. אני חושב שזה מאוד מאוד ברור, ושני החזונות האלה גם עומדים למבחן בבחירות הקרובות שהתקיימו בחודשים הקרובים, אז אני חושב שהדבר הזה הוא ברור מאוד, ושגם התחזית שהתגלמה במשפט הזה התממשה. זאת אומרת, אנחנו ראינו, היא נכתבה קצת אחרי פרוץ המלחמה, קצת אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו ראינו אחרי ההלם הראשוני שהממשלה מתעטפת ברטוריקה אחדותית, מדברת על המשותף לכולנו, אנשים אפילו שהיו שותפים להפיכה המשטרית מקים על חטא, ולהסתה ולשיסוי מקים על חטא, ומבטיחים שלעולם לא עוד, אבל לקח להם באמת, אני חושב, חודש וחצי, חודשיים, עד שהם חזרו בדיוק למה שהם עשו לפני אותו יום, היום ונורא בהיסטוריה הישראלית, ואפילו על סטרואידים, כן? ממש בחסות המלחמה, בחסות ההלם והצער והאובדן, תנועת המחאה הגדולה סביב כל נושא החטופים, וכמובן שירות המילואים אינסופי של חלקים מאוד גדולים בחברה הישראלית, וגם בוודאי בתוך המחנה הליברלי, הם מנצלים בעצם את השן המלחמה, כפי שאנחנו יודעים שכוחות דמוקרטיים עושים מימים ימימה, כדי לפרק...
כוחות לא דמוקרטיים.
מה?
כוחות, כוחות לא.
סליחה, אנטי-דמוקרטיים, כדי לפרק את המוסדות הדמוקרטיים, ובחסות המלחמה מעבירים הרבה מאוד דברים שהם לא היו מעזים להעביר, ולא היו יכולים בשום קונטקסט אחר, כי וואלה, אזרחי ישראל עסוקים במשהו אחר, הם עסוקים בהישרדות, נכון? לחיים ולמוות. ואז הדבר הזה, הדבר הזה הוא לחלוטין קורה, ואנחנו רואים באמת העצה בשבועות האחרונים, כי הם מבינים שמצבם בבחירות כנראה הולך להיות לא טוב, ומנסים גם להתבצר בשלטון, וגם להשאיר כמה שיותר מוקשים למי שיבואו אחריהם.
כבר הזכרנו שגם טראמפ וגם נתניהו חזרו אחרי שסולקו מהשלטון. אבל אתה אומר שאפילו פרישתו של מנהיג פופוליסטי מהחיים הפוליטיים אינה ערובה לסיומו של המשטר הפופוליסטי, ואתה נותן כדוגמה את המפלגה הרפובליקנית בארצות הברית. אבל טראמפ לא פרש מהחיים הפוליטיים.
נכון.
בעצם המשיך לשלוט במפלגה הרפובליקנית, וכפי שאנחנו יודעים, וגם חזר לשלטון. אז אני שואל, מה משמעותה של או משקלה של הקריזמה המנהיגותית במשטר פופוליסטי?
הקריזמה המנהיגותית היא גורם מרכזי מעין כמוהו בתוך התופעה הפופוליסטית. אלה לעולם מנהיגים קריזמטיים שמצליחים לפתח אינטימיות ומערכת יחסים מאוד קרובה ויוצא דופן באינטנסיביות שלה, בינם לבין המצביעים שלהם, תוך שהם הרבה פעמים עוקפים נאמנות למפלגה, נגיד, כן? ממש הם מפתחים יחסי קרבה ונאמנות בינם אישיים, בינם לבין המצביעים שלהם, מה שהרבה פעמים יוצר בעיה עבור מפלגה, אחרי שהמנהיג הפופוליסט מודח, נכנס לכלא, פורש מהחיים הפוליטיים, הולך לעולמו, כן, יש הרבה דוגמאות כאלה, כי בעצם המפלגה נותרת כשאין לה את אותם קשרים מאוד מאוד חזקים עם המצביעים, מכיוון שזה היה פרויקט כל כך פרסונלי. אבל חשוב להבין שהרבה מהמפלגות האלה, אנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות בעולם, הן שורדות גם את חילופי ההנהגה האלה, כי הרבה מהן ממש משנות, מחליפות את ה-DNA שלהם, כן? המנהיג הפופוליסט למשל, כשהוא שולט במפלגה, הוא משתלט בדרך כלל על המוסדות הפנימיים שלה, זאת אומרת, הוא לא אוהב בלמים ואיזונים גם ברמה של המדינה, אבל גם ברמה פנימה של המפלגה שלו. אנחנו רואים את זה בליכוד, אנחנו רואים את זה מפלגה הרפובליקאית בארצות הברית.
רק בשבוע שעבר, כשהוא כינס את ראשי הערים כדי בעצם לדלג מעל הפריימריז.
כן, בדיוק. אז זה מאוד אופני למנהיגים פופוליסטים, ונתניהו אכן תיהר את שורות הליכוד משאריות הימין הליברלי, הממלכתי, הבגיניסטי שהיו בתוכו. זאת אומרת, התקופה הממושכת של פופוליסט בראש מפלגה, אפילו כזאת שיש לה מסורת ליברלית מפוארת, משנה את המפלגה הזאת. עכשיו, זה לא אומר שהמפלגות האלה לא יכולות להשתנות שוב בעתיד ולהשיל מעליהן את המאפיינים האנטי-ליברליים, אבל זה קשה וזה לוקח זמן, וגם המפלגה הרפובליקאית, למשל בארצות הברית, עכשיו, אם כשטראמפ יפרוש, אין לי ספק שהזרם הטראמפיסטי בתוכה הולך להיות מאוד מאוד חזק ללא מעט שנים, כי אלה האנשים שקיימים בתוכה, זה מה שהבוחרים של המפלגה מצפים ממנה, וגם ברגע שאתה מספר איזשהו סיפור על החברה שבה אתה פועל, ומפיץ רעיונות מסוימים, הם נקלטים בידי אנשים, כן? והם ממשיכים לשכון בקרבם, גם אחרי שאתה כפוליטיקאי כבר לא על הבמה.
אז בוא נבוא אלינו.
כן.
לא דווקא ארצות הברית. אתה רואה בליכוד מישהו שיוכל להוביל בדרך של נתניהו כשהוא ירד מהבמה הפוליטית?
אז הוא די דאג שם לקצץ את ראשיהם של כל מי שהיו יכולים להיות יורשים פוטנציאליים שלו. אני לא יודע בדיוק מי זאת תהיה הדמות הזאת, אבל בתוך המערכת שנתניהו ישאיר לאותה דמות שתחליף אותו, אין לי ספק שהם יאמצו לפחות חלק מהמאפיינים הפופוליסטיים שלו. יש היום שורה ארוכה מאוד של מוסדות ימניים שהם פופוליסטים עד לשד עצמותיהם, כן, וערוץ 14 בראשם, אבל גם כל מוסדות המחקר וההכשרה שלהם, זאת אומרת, זה כבר התנאים שמנהיג חדש של, של הימין הישראלי, זה התנאים שהוא יצטרך להתמודד איתם, וזה הציפיות שהוא יצטרך להתמודד איתם, יכול להיות שזה בכלל יהיה איתמר בן גביר. כן, יכול להיות שאנחנו נראה איזשהו ייחוד. הרי היום, אידיאולוגית, קשה למצוא הבדלים גדולים בין הליכוד, גרסת 2026, לבין עוצמה יהודית, כן? לא נשארו כבר הרבה חברי כנסת ששונים מאוד מהקו הזה. אז יכול להיות שאנחנו נראה בכלל איזשהו ייחוד, ואולי בן גביר יהיה בכלל המחליף שנתנו. אני לא יודע, אבל מה שברור לי זה שלא כל כך מהר הימין הישראלי יחזור להיות, המיינסטרים שלו יחזור להיות ליברלי כפי שהוא היה בעבר.
מצד שני, אתה מתנגן נחרצות לכל אותם ארגונים פוליטיים חדשים שצצים חדשות לבקרים, כאלה שהם ארגוני פיוס למיניהם, ובואו נהיה כולנו ביחד וכולי. למה?
טוב, זה נושא מורכב. אני חושב שהארגונים האלה, מה שהם עושים פעמים רבות, זה שהם מתעלמים לחלוטין מהוויכוח הלגיטימי והמרכזי שאכן מתקיים במדינת ישראל לגבי הדרך שלה, לגבי שני החזונות הסותרים שמדינת ישראל צריכה לבחור באחד מהם. מה שהארגונים האלה הרבה פעמים עושים, ארגוני האחדות למיניהם, זה הם מבקשים בעצם מהציבור הליברלי לוותר על העקרונות שלו ולהפסיק להגן בצורה, כפי שהוא הגן בצורה כל כך הירואית על ערכי מגילת העצמאות, ולהתפשר עם מי שהחזון שלהם למדינת ישראל הוא הופכי לחלוטין לשלו. זה בעצם כלי של דפוליטיזציה. הוא מוציא ממעגל המעורבות האזרחית אנשים ואומר להם, בעצם, אנחנו בעצם מסכימים על כל הנושאים החשובים. רק אנחנו נשב ונדבר, אנחנו נגלה שאנחנו בעצם מסכימים כמעט על הכל. אז קודם כל,
זה לא היה המוטו של ממשלת השינוי, אנחנו מסכימים על 80%, אז בואו נתעסק בזה ולא ב-20%.
אז קודם כל, אני חושב שממשלת חירום ליברלית רחבה, זה בסדר גמור להקים ברגע שהמדינה שלך נמצאת בסכנה דמוקרטית כל כך חמורה כפי שהיה בישראל וכפי שעדיין קורה בישראל. אבל להפוך את הפרויקט הפוליטי המרכזי שלך לפרויקט שבעצם אומר אין בינינו מחלוקות ומטשטש את המחלוקות האלה, אני חושב שזה דבר מסוכן, כי זה גורם לאנשים בעצם לפרוש מהקרב הכל כך קריטי על העתיד של המדינה שלהם. ואגב, בצורה מאוד מניפולטיבית, גם מסלק מהשולחן נושאים שיש בין קבוצות שונות בחברה הישראלית מחלוקת עזה לגביהם, ואומר לאנשים, לא צריך להגיע להכרעות בעניין הזה, ובראשם הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כן?
אמר היום אריה גולן ברשת ב' בחדשות, אף אחד לא מדבר היום על הבעיה הפלסטינית.
אז ארגוני הפיוס זה אחד הערכים המרכזיים שהם חרטו על דגלם. קודם כל, הם לא רק אומרים בואו נשתף פעולה בתוך המחנה הליברלי, אנשים שחולקים אחד על השני, שזה אחלה בעיניי וחשוב. לא, הם הולכים תמיד דווקא לקוחות הכי אנטי-ליברלי ומנסים להתפייס איתם, שזה דבר שלא ברור לי בכלל מה התכלית שלו. אני בעד שכנוע, ואני בעד יצירת קשרים, ואני בעד שיח בין אזרחים, אבל אני חושב שמה שהם עושים פה זה נכנעים מראש ומבטרים על מאבק שהוא ממש מאבק לחיים ולמוות במדינה שלנו. אבל אחד הדברים הכי חמורים שהם עושים, זה האמירה הזאת שבעצם על הסכסוך הישראלי-פלסטיני לא צריך לדון. כי אין מה לעשות לגביו, אנחנו גורם פסיבי לחלוטין בתוך הסיפור הזה, ולכן אנחנו את הוויכוח הזה אנחנו כרגע נשים בצד. ואת הלשים בצד הזה, את התוצאות ההרסניות שלו והמדממות שלו, כולנו חווינו בשבעה באוקטובר. כן? הרי זו בדיוק הייתה התפיסה של הממשלה לאורך הרבה מאוד שנים, אין מה לעשות בנושא הזה, ואת הנושא הזה אנחנו נשים בצד, והוא לעולם לא יתפוצץ לנו בפרצוף. אז הסוג הזה של הפוליטיקה, אני חושב, היא ממש, היא מכחישת מציאות, היא מסוכנת למאבק הליברלי, והיא מסוכנת במיוחד מכך שהיא מתעלמת מהבעיה המרכזית שניצבת לפתחה של מדינת ישראל, וזה הסכסוך הארוך שנים שלנו עם הפלסטינים.
אתה כותב, קבוצה חברתית המבקשת לעצב את מציאות חייה, לא יכולה להתעורר רק ברגעי משבר ולהסתמך אך ורק על הפגנות ומאמצי בלימה, עליה לפעול לאורך זמן כמחנה פוליטי מאורגן, כלומר לנסח תפיסת עולם מעודכנת וקוהרנטית שעבורה היא מוכנה להילחם. כזו שמבוססת על חזון פוזיטיבי ושחורגת מבלימת הצעדים האנטי-דמוקרטיים של היריב. יופי. אבל אצלנו, ואולי גם במקומות אחרים, אין קבוצה אחת קוהרנטית כפי שאתה כותב. זה האופוזיציה נעה מאביגדור ליברמן שכבר הזכרנו, עבור בנפתלי בנט הימני דתי, ועד יאיר גולן והדמוקרטים, וצריך להזכיר גם את מגוון המפלגות הערביות, שגם הן לא עשויות מאור אחד.
כן.
איך מפעילים את המנגנון הזה, את המגוון הזה בצורה קוהרנטית?
אז קודם כל שוב, אני אגיד שבשעת חירום אני חושב שזה בסדר גמור, ואפילו חובה על כל הכוחות שמסוגלים להתאחד סביב כמה עקרונות דמוקרטיים ליברליים רזים, לשתף פעולה, כי שוב, אנחנו במצב חירום והמדינה שלנו ממש, הדמוקרטיה שלה ממש בסכנה. אבל כתהליך ארוך טווח, גם המפלגות הליברליות בתוך המובהקות בתוך האופוזיציה הזאת, ואני כולל בהן את מפלגות המרכז ואת מפלגות השמאל, הן חסרות תפיסת עולם רחבה בשלל הנושאים שמטרידים ובצדק את אזרחי מדינת ישראל. אין להם חזון משלהם לגבי מערכת המשפט. הם דפנסיביים לחלוטין, כן? כשהם מגיעים נציגי המפלגות האלה לשיחות אצל הרצוג בבית הנשיא, הם בסך הכל מציעים איזושהי גרסה מרוככת של מה שהימין דורש, כן? אין להם הצעה לתיקון משלהם שמערכת המשפט הישראלית, שמן הסתם יש בה פגמים קשים ורבים, וצריך להיות גם חזון ליברלי לשיפור ולתיקון שלה. זה דבר שאין להם. אין להם תפיסת עולם סדורה בנושאים כלכליים, בנושא יוקר המחיה, וחמור מכל, אין להם תפיסת עולם קוהרנטית, מגובשת, גלויה, בכל מה שקשור לבעיות הביטחוניות והמדיניות של מדינת ישראל. אז לשתף פעולה כקואליציה רחבה זה מצוין, אבל אני הייתי רוצה לראות בישראל מערכת פוליטית נורמלית. מה זה אומר מערכת פוליטית נורמלית? זה אומר כזו שבה לשחקנים ליברליים יש תפיסת עולם ברורה משלהם, והם מציעים לציבור פתרונות בשלל תחומי החיים, כן? פשיעה, יוקר מחיה, משפט, וכמובן ביטחון וסכסוך, וכיום אין להם את הדבר הזה, הם גוזרים הרבה פעמים את העמדות שלהם מבלימה של הצד השני.
בעצם רק לא ביבי.
ורק לא ביבי, אבל גם הערכים של השחקנים שמקיפים את ביבי, ומשהו מנסה לעולל למוסדות המדינה, וזה לא מספיק. במיוחד אם אתה רוצה לסחוף עריך אנשים, לשנות את דעתם, לגרום להם לפתוח בך כשחקן פוליטי, שאתה כן תדע לשמור על הביטחון שלהם. ברגע שאתה לא מציג להם כמעט כלום לאורך זמן, אז אתה מאבד את היכולת לעשות את זה, ובטח אתה מאבד את היכולת, כשאתה מגיע לשלטון, לחולל שינויים עמוקים ומשמעותיים בחיים של אנשים.
מאמר חדש שלך. אתה דוחה את הגרסה שאומרת שהחברה הישראלית פנתה ימינה בגלל אירועים חיצוניים לפוליטיקה. שינוי דמוגרפי, האינטיפאדה השנייה. אתה מייחס את זה לעמדות המנהיגים. תסביר לנו.
אז אני עושה פה איזושהי, אני ושי אגמון, דוקטור שי אגמון מאוניברסיטת UCL, אנחנו מנסים לעשות פה איזשהו תיקון לסיפור הנפוץ לגבי הפנייה ימינה של הרבה מאוד ישראלים ב-20 שנה האחרונות. קודם כל, זו תופעה מאוד מאוד מורכבת, והיא נוצרה כתולדה של הרבה מאוד דברים שקרו. אז כמובן קריסת תהליך השלום זה קו פרשת המים, והרבה מאוד אירועים שקרו מאז, כן? סבבים בעזה, התנתקות, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אין ספק שאנשים שינו את השקפתם לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני, גם כתוצאה מדברים שקרו פה. אבל אנחנו יודעים במדע המדינה לאורך 100 ומשהו שנים של מחקר של דעת קהל, של האופן שבו אנשים מגבשים תפיסת עולם ואידיאולוגיה ונקודת השקפה ערכית והעדפות מדיניות, שהם מגבשים אותה בהתבסס במידה רבה לא רק על אירועים חיצוניים, אלא גם על האופן שבו ההנהגה שלהם מצביעים מפרשת עבורם את אותם אירועים חיצוניים ואת המשמעות שלהם, את הסיבות שלהם, את הפתרונות האפשריים לאותם דברים שקורים במציאות. זאת אומרת, יש תפיסה נאיבית כזאת שאומרת, קורה משהו במציאות, ואז אנשים פשוט מתאימים את עצמם ואת העמדות שלהם לדבר הזה. ואנחנו אומרים, לא, יש לנו המון המון טונות של ספרות מדעית שמראות לנו שהאופן שבו מנהיגים מתווכים לציבור את מה שקורה, זה הדבר שבמידה רבה משפיע על האופן שבו הם מעצבים את העמדות שלהם. ובישראל אנחנו רואים תופעה די מדהימה, שבה התחרות הפוליטית סביב נושאים ביטחוניים מדיניים בישראל, במיוחד בעשור האחרון, לראשונה מתולדות המדינה, נעלמת כליל. זאת אומרת, אם מדינת ישראל עד אותו רגע, במשך עשרות שנים, יש בה שניים לפחות, שני צדדים לפחות, שמתנגשים זה בזה, כל אחד עם חזון משלו ותוכנית משלו לגבי הביטחון של מדינת ישראל והדרך המדינית שבה היא צריכה ללכת. לפעמים זה המרכז מול הימין, לפעמים זה השמאל מול הימין, לפעמים, כן, יש כל מיני גרסאות לקרב הזה. אבל הקרב הזה לראשונה בתולדות המדינה, לפני כ-10 שנים, פשוט נעלם ולא קיים יותר. כל השחקנים האופוזיציונים במדינת ישראל מול הימין הפופוליסטי בעצם או מוותרים על החזקה בעמדה עצמאית משלהם לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני, או מהדהדים לחלוטין את האקסיומות הביטחוניות של היריבים הפוליטיים שלהם, כן? ואז...
כלומר, השמאל שכח לא מה זה להיות יהודים, השמאל שכח מה זה להיות שמאל.
מה זה להיות שמאל, מה זה להיות ביטחוני, מה זה להיות מדיני. זאת אומרת, הוא שכח גם המרכז וגם השמאל. אפשר לדבר על איזה רעיונות בדיוק היה צריך לקדם, כי מן הסתם הרעיונות שהיו נכונים לשנות ה-90 או לתחילת שנות ה-2000, לא נכונים יותר לתקופתנו. אבל השמאל והמרכז, בכל נושא שעמד על הפרק, מהסבבים בעזה, המדיניות כלפי הרשות הפלסטינית, סבבי האלימות שקרו בתוך מדינת ישראל, לבנון, הסכם הגרעין עם איראן, אתה עובר כל צומת ביטחוני שמדינת ישראל הייתה בה, ואתה רואה גיבוי מלא שהמרכז והשמאל נותנים לנתניהו. הוא בעצם הופך להיות הגורם שמכריע מה נכון ומה לא נכון ביטחונית עבור ישראל, מה פטריוטי ומה לא פטריוטי, והם, השחקנים הפוליטיים שעומדים מולו, גם כשהם יודעים היטב שהמדיניות שלו היא הרסנית ותוביל אותנו בסופו של דבר לאסון, והיא אכן הובילה אותנו לאסון, הם נעלמים דום, מפחד ממה שההצגה של עמדה אלטרנטיבית יעשה להם, כן? וכאן הפוליטיקה הפופוליסטית נכנסת לתוך הסיפור הזה, כי היא זו בעצם הדלגיטימציה והמכונה הגדולה שעושה דלגיטימציה ומרעילה את השיח הציבורי, היא שחקן מאוד מאוד מרכזי בהחלטה הזו של מנהיגים במרכז שמאל בעצם להסתיר את העמדות שלהם בתחום המדיני והביטחוני. ולתפיסתנו זה לא רק תופעה מעניינת וייחודית מאוד ברמה העולמית, כן? שהנושא המרכזי בפוליטיקה של מדינה מסוימת מפסיקים פשוט להתווכח לגביו ולהציע בו אלטרנטיבות, אלא זה גם ממש מסוכן ביטחונית למדינת ישראל, כי מדיניות זה תמיד דבר שצריך להיות לגביו ויכוח בזירה הפוליטית והזירה הציבורית, ולו כדי שאנחנו נעשה את הדברים הנכונים יותר, כן? כדי שגם אם אנחנו עכשיו ממשלה מסוימת מובילה קו מדיניות מסוים, הוא יאותגר. החורים בו, הבעיות בו, ישוקפו לציבור, ואז גם הממשלה אולי תפעל טוב יותר, אבל גם הציבור ידע שיש דרך אחרת, ויבחר בפעם הבאה בדרך אחרת. ההיעלמות של התחרות הזאת זה דבר שמסוכן לכולנו, זה הנקודה החשובה מבחינתי פה.
טוב, אנחנו כבר את הזמן שהוקצה לנו עברנו מזמן.
אוקיי.
אבל אני לא אתן לך ללכת לפני שאני אשאל אותך, לסיום, מה היית רוצה שהמאזינים הצופים שלנו ייקחו איתם מהשיחה הזאת?
מה הייתי רוצה? הייתי רוצה שאנשים לא יתייאשו, כן? שיבינו שישראל, כפי שאנחנו היום נושאים עיניים להונגריה על חילופי השלטון הדמוקרטיים בה ובמדינות אחרות, אז ב-2023 עיני העולם כולו היו נשואות אלינו, ואנחנו העמדנו פה בישראל תנועת התנגדות אזרחית שלא היו רבות כמוה ב-10-20 שנה האחרונות בעולם, במחינת ההתמודדות עם שחיקה דמוקרטית. לישראלים יש הרבה מאוד במה להתגאות מהבחינה הזאת, וגם הישגים רבים, זאת אומרת, הרפורמה המשפטית, הסיבה היחידה שהיא לא עברה באותה שנה במתכונתה המסוכנת והקיצונית הזאת, זה מעורבות אזרחית של אנשים אצלנו, שהחליטו שהם שמים את ענייניהם הפרטיים בצד, ומקדישים את עצמם לטובת ההישרדות של המדינה הזאת. אני רוצה שאנשים יבינו שיש הרבה מה להתגאות בהתנגדות הזאת, וגם אין סיבה להתייאש, כן? כי התנועה הזו שכנעה אזרחים רבים, עצרה מהלכים מסוכנים, וזה דבר שחשוב לזכור אותו גם לקראת הבחירות. הפגנות הן ממש ממש לא מספקות, אם יש מה שאנחנו לומדים אותו מהעולם, זה שהערכות לקראת צמתים אלקטורליים היא קריטית, כן, והיא חשובה במידה רבה אפילו יותר מהפגנות, ושאנשים יבינו שבסופו של דבר מה שיקרה פה זה תלוי בהם, בחברים שלהם, במשפחות שלהם, ובמידה של המעורבות שלהם ביומיום של הפוליטיקה בארץ.
תודה רבה לך, דוקטור יונתן לוי, שהתארחת בהסכת דמוקרטים של המכון לחירות ואחריות, וחלקת איתנו את הידע והניסיון שלך ואת תובנותיך. כמו תמיד, תענוג לשוחח איתך. תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להזין להסקטים, לפודקאסטים שלנו בכל האפליקציות האפשריות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, ובאתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם והיו טובים אלה לאלה.